כל חי אונליין 93fm.co.il.
ישראל שייכת לעם ישראל. אי אפשר להיות בעד ארץ ישראל בעברית ולהקים את מדינת פלסטין באנגלית. שגריר ישראל באום דני דנון השתתף הם בצעדת תמיכה בישראל בהשתתפות בחירי עיריית ניו יורק ועשרות אלפי בני אדם. דנון אמר בצעידה במנהטן מחמם את הלב, עוד עשרות אלפי אמריקנים יוצאים לרחובות ניו יורק להראות את התמיכה הבלתי תלויה שלהם בישראל. דנון הוסיף, יש לנו חברי אמת בארצות הברית, הברית בין העמים חזקה מתמיד ומבוססת על מחויבות עמוקה לערכים משותפים. הרשות הארצית לתחבורה הציבורית במשרד התחבורה אותה להפעיל את המטרונית בחיפה לאורך חג השבועות והשבת שלפניה. כך נחשף היום בתוכנית מעבירים הילוך עם יעקב גרודקה. עוד נחשף כי שר התחבורה קאץ ביטל את הנוהג ולפיו מושבתת לחלוטין פעילות התחבורה הציבורית בחג ובשבת, ואישר הפעלה של למעלה מ-300 נסיעות בקווי הלילה ובאוטובוסים רבי הקיבולת בצפון. מוסיף להיות קשה מצבו של הפעוט שנפצע במוצאי שבת בתאונת דרכים בכביש 443. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי בני משפחתו מבקשים מהציבור לעבוד בתפילה לרפואתו של חיים משה נתנאל בן אסתר. מוסקבה מכחישה כי מטוס קרב שלה מסוג סוחוי 24 הופעל היום על ידי המורדים בסוריה. רשת סקאי בשפה הערבית מדווחת כי המורדים בסוריה הפילו את מטוס הקרב ושבו את שני טייסיו. חבר בפרלמנט האפגני נהרג היום בפיצוץ מטען חבלה שהוטמן סמוך לביתו בבירה הקבול. בפיצוץ נפצעו עוד 11 בני אדם. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
הלילה מחר תחול עוד ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה. ביום שלישי שוב התחממות, ברביעי צפוי מזג אוויר חם מהרגיל השרבי ברוב האזורים. מדינות החום המרביות, המרביות החזויות ללילה ולמחר. בירושלים מ-21 מעלות הלילה עד 29 מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז מ-21 עד 28, בשפלה מ-20 עד 29, בשומרון מ-22 עד 30, ובצפון הנגב מ-21 מעלות הלילה עד 35 מעלות מחר בצהריים.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי, תשוב ותשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר, ישי פופובסקי, שמביאים את קולות השידור עליכם. מאזינים יקרים, שבועיים הייתי בניו יורק, ובשבוע שעבר חשתי שלא בטוב, והנה אני כאן. מחר, בעזרת השם, ערב ראש חודש סיוון, ויש לנו הזכות להתפלל את תפילת אשלה על ילדינו החביבים. ימים אחרונים של ספירת העומר, שבוע לחג מתן תורה, והיום נעסוק בעניינים שקשורים עדיין לימי ספירת העומר. היה זה באחד מימי בין הזמנים הקיציים, השמחים, ככה כמו המזג אוויר שאנחנו חשים בימים האחרונים. הילדים זקוקים לחוויה, והניתר אחר חוויה שתהיה מעניינת, מלמדת ובעיקר צוננת. חבר הציע לנו, לכו לנה לגעת בחולון. זה משהו שהוא מיוחד מאוד. הלכנו, נכנסנו, חווינו ויצאנו. אבל רגע, החוויה הייתה עבורי קשה במיוחד. המבוכה פשוט הסכלה אותי. לא הצלחתי לראות כלום. אפילו אישוני העיניים שהתרחבו לגודל מקסימלי לא אפשרו לי לראות כלום. החושך היה מוחלט, כזה שניתן למשש, לחוש בחוש. המלווה שלנו ראתה יותר טוב מכל הרואים בקבוצה. היא בעברונה ראתה מה שאנחנו הרואים לא הצלחנו לראות. השליטה המלאה שלה במרחב החשוך עורר בי סקרנות והתפעלות. לקראת היציאה התיישבנו עם המלווה שלנו לשתף את החוויה. אני חושב שהמלווה שלנו, שהיא אינה רואה, עיוורת, בכל פעם מחדש רוצה לחוות שוב איך אנחנו חווים את התקופת, את פרק הזמן הזה, שהוא לא יותר מאולי שעה, אולי קצת פחות, שולחים במקום במרחב מבלי לראות. אני שאני עוסק בנפש הרגשתי ש כיף לה לראות את התסכול שלנו. כיף לה שיש מישהו ששותף לקושי. והיא שאלה שאלות עוקצות. שאלות קשות, לא בציניות, לא ברוע, חלילה. מתוך רצון לסחוט מאיתנו כל שביב של רגש. האמת היא שפי נעלם, הרגשתי מצד אחד רגש הודעה לבורא עולם על כך שאנחנו זוכים לראות הברכה פוקח עברים קיבלה משמעות חדשה. המטרה לשמה הוקם המקום. ממש השיג את המטרה. להנגיש לאוכלוסייה הרואה את אי היכולת לראות. חשבתי אז בליבי שהלוואי והייתי יכול להנגיש לאוכלוסייה הבריאה נפשית מה זה שלא להיות בריא נפשית, כשם שהצליחו להנגיש לי את העיוורון. ההרגשה הייתה קשה, מיליון מחשבות שמכות בך בשנייה, מיליון הרגשות של רחמים, תסכול, של משהו שבכלל לא ניתן לתאר. חשבתי הרבה על מצבם הנפשי ואמרתי בליבי שאולי יום אחד אזכה לעשות תוכנית עם אנשים שאינם רואים ולהבין מה קורה בנפשם של העיוורים. והנה היום הזה הגיע. חשבתי שאת התוכנית הזאת גם ראוי לעשות בימי ספירת העומר, כי כשם שתתפתח התוכנית אין לי ספק, למרות שאני עדיין לא ברור לי, שחלק מהנכים, מהאנשים שמוגדרים כמוגבלים, בוודאי ובוודאי אינם מקובלים ואינם מתארים בציבור שאינו נחשב למוגבל, למרות שבעיניי כולנו מוגבלים, אין פה מישהו שמסתובב ואין לו מוגבלות, שריטה, משהו ככה שתוקע אותו בחיים באיזשהו שלב. חשבתי שימי ספירת העומר מהימים הנהדרים והנפלאים לתת כבוד זה לזה. ואני חושב שחלק מהנושא של לתת כבוד הוא לדעת ולהכיר מקרוב, ואני חושב שהמרחק, הפחד, הרתיעה, כל אלו לא נותנים לנו להתקרב ולהכיר מקרוב את האנשים, אני לא רוצה להגיד הנפלאים, האנשים הרגילים, הלא מסכנים, שאין שום עניין לרחם עליהם, האנשים שאינם רואים. אני רוצה לומר לילה טוב לשלושה, ליאת, משהו קרה לנו במחשב, כל בסדר? כל בסדר. ליאת מנספלד, לילה טוב לך, פתחתי לך מיקרופון.
לילה טוב.
את עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת במוגבלויות פיזיות ונפשיות, וכשאמרת לי את זה תיקנתי אותך ואמרתי שאת מטפלת במוגבלויות הנפשיות של אנשים שיש להם לקות פיזית. אכן.
גם וגם. אני מטפלת באנשים שיש להם מוגבלויות פיזיות ובהשלכות הנפשיות של המוגבלויות הפיזיות, ואני מטפלת גם במוגבלויות הנפשיות. אני באה במקורי מבריאות הנפש, עבדתי הכשרתי בבריאות הנפש, אני עובדת סוציאלית קלינית ועבדתי במרפאות, בהוסטלים, אז אני מטפלת במקביל בדיכאון, בחרדות, וגם בדיכאון וחרדות שיכולים לבוא בעקבות עיוורון או מוגבלות פיזית שבאה באמצע החיים או לא באמצע החיים.
טוב, על זה אנחנו נדבר בהמשך, ואנחנו אומרים שלום לך, עדינה נוח, מורה תומכת ראייה למתמודדים, סליחה, לתלמידים שאינם רואים, וגם יועצת חינוכית לנערות בעלות מוגבלות פיזית.
לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.
טוב, ואנחנו אומרים שלום מעבר לקו ל...
נתנאל.
לא שומעים?
לנתנאל.
נתנאל, נתנאל.
אכן, כן.
מה שלומך?
ברוך השם, לילה טוב.
לילה טוב? טוב, נו, תראה, לי בכל אופן, לא בכל יום יש זכות להגיש תוכנית עם אנשים שישתפו את המאזינים שלנו. בסיפור חייהם, בתובנות, ובעיקר, אתה יודע, בהיכרות, כי אני זוכר, ואני ככה אספר למאזינים, זה היה לפני, אני חושב, 15 שנה. הפעם הראשונה שבה אני נכנסתי לעסוק עם אנשים שהם אינם בריאים נפשית. ואני ניגשתי לאדם אחד שהיה מאוד לא בריא, לצערנו הוא כבר לא חי היום, הוא היה תלמיד חכם עצום. והרגשתי שאני לא יודע איך לגשת אליו. הרגשתי שאני לא יודע מה אני אומר לו. ומי שליווה אותי, שזה היה אבי שיחיה, אומר לי, אריה, תדבר איתו, הוא בן אדם רגיל, תדבר איתו רגיל. כאילו, הפחד מה לא ידוע, מהבן אדם שאתה לא יודע מה, איך אתה צריך להתנהג איתו, זה דבר שאני חושב את האנשים הרואים, או האנשים שאינם סובלים מלקות מסוימת, אנשים לא יודעים איך לאכול את זה בהגעה הרחובית, איך אוכלים את הדבר הזה, איך מתמודדים איתו. ופה אני רוצה לפתוח איתך, נתנאל, בוא תספר לנו, רק יש קצת רעשים אצלך בצד שלך?
בסדר, אני סידרתי את זה, יצאתי מהבית.
אוקיי, טוב. אז בוא תספר לנו ככה קצת, נתנאל, פרטים על איך, מה הסיפור שלך, איך אתה מתמודד או התמודדת או צלחת את הדברים, ואנחנו מדברים איתך בדגש שאתה אברך שחייב ללכת לישון, כי מחר יש עוד יום לימודים, וככה המשך הזמן אנחנו ניתן פה באולפן עם הגברות הנכבדות, עם ליאת ועדינה, אז בוא נתחיל איתך.
תראה, הסיפור חיי הוא לא מהשמיים, אני מתמודד התמודדות יומיומית, שבעיניי אני מקווה שהתמודדות מבחינתי בהצלחה מרובה. אני אברך, בן 29, גר כיום בירושלים, נשוי, אב לשניים, ברוך השם. אני לבקן, אני יודע. זוהי מחלה גנטית מסוימת שמתבטאת בחוסר פיגמנטים וקוצר בראייה ברמות שונות. אצלי ברמה קצת גבוהה יותר, בעצם חתך די גדול של האנשים האלה הוא ברמה גבוהה, ניתן לומר של קוצר ראייה.
זה לקות ראייה, נכון?
כן, מה זה לקות? אני לא כל כך יודע להסביר, אלא להסביר לאנשים שאני, את יודע, אני, יש לי קושי להסביר לאנשים שרואים טוב, מה זה נקרא לא לראות טוב, אבל אני רואה, ברוך השם, אינני עיוור, אבל בפירוש זו לקות ראייה, זאת אומרת, דברים עם מרחק... קשה לי לראות, קשה לי לראות, צריך מאוד להתקרב, אם זה... אני אתן לך דוגמה שאתה תבין בין אנשים היום, שתמיד אני נותן לאנשים, אני הרבה נוסע בתחבורה ציבורית, מעל התחנות יש מספר אוטובוס שאומר לך שאתה יכול להתקשר לדעת מתי מגיע אוטובוס, את המספר הזה אני לא רואה. הרבה פעמים קווים של האוטובוסים ביום-יום, בשמש, אני לא מזהה וכאלה. ההתמודדות שלי מבחינתי וההתמודדות של כל אדם אחר במצבי הוא ההתמודדות לחיות את החיים בצורה המיטבית ביותר על אף המגבלות ואפילו מתוכה הייתי אומר, כן? אני למדתי קודם כל כך, אני למדתי במוסדות רגילים שזה מבחינתי הצלחה, אם כי היום אני שומע שיותר נוטים ללמד במוסדות שילוב, דבר שלא כל כך היה בזמני, יכול להיות שיש לו יתרונות, אני לא כל כך מכיר, אבל... אני יכול לומר שלמרות שלמדתי מוסדות רגילים, בכל אופן אצלי המערכת מאוד מאוד תמכה, ומאוד הייתה, מאוד עזרה לי. הלוואי וזה ככה מצב גם היום, הבנתי שלא אחי, אבל מה שכן, אני יכול לומר לך שאני יכול להגיד על עצמי, אם אתה שואל מה זה התמודדות בהצלחה, שישנה מגבלות, והיא עדיין מגבלות יומיומית, וברוך השם הצלחתי להגשים את, את היעדים שהצבתי בחיי, ואם לא, זה לא בגלל שאני לא רואה טוב. אתה מבין?
אוקיי, אז בוא ננסה לדבר, אבל אני רואה פה את השעון, והשעון, אתה יודע, אצלנו השעון הוא, יש לנו חובות שלנו.
הוא רץ, כן.
אז כן, הוא רץ, ואנחנו חייבים לצאת לאיזושהי הפסקת פרסומות. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נגיד למאזינים שלנו שרוצים לעלות לשידור, שמוזמנים ל-039-039-039. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, לדבר עם המומחיות שלנו, שאחת מהם היא ליאת פרסומות, שהיא עובדת סוציאלית קלינית, ויש לה הרבה מה למכור בנושא של, כן, כאילו גם אם היא הייתה רואה, אז עובדת סוציאלית, כן, זה המקצוע, ובוודאי לאנשים שאינם רואים או מתמודדים עם הדברים שהם קרובים לנושא של לקויות ראייה, אולי לקויות אחרות, שבסך הכל ההתמודדות הנפשית היא התמודדות, וכמובן עם עדינה נוח, שהיא מורה ויועצת חינוכית, ומי ש... רוצה להתייעץ איתה, ורוצה לדבר איתה על איך מתמודדים, מגדלים ילד שהוא בעל לקות כזאת או אחרת, ויש הרבה מאוד שאלות, אני מקווה שהשעתיים שיש לנו יספיקו, אז כמובן מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, או לפקס שלנו 03-616-4477, או דרך האתר הנפלא של רדיו קול חי, האתר, נכנסים ל-93, נכנסים ל... חלונית הודעה לשידור, ושם כותבים, ובעזרת השם אני אראה את זה, ונוכל לענות, אבל קודם כל אנחנו רצים להפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
ערב מתן תורה, מבצע מיוחד בביתן חלקנו להגדלת כבוד התורה. 5 דקות לימוד ביום ויש לכם חלק. מזמינים ספרון לימוד חווייתי חינם עם משנה, גמרא והלכה, המחולק בחודש זה עם תפילת השלה, ושמכם יוזכר על קבר השלה בערב ראש חודש סיוון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3029, ותן חלקנו, חוויה רוחנית מרגשת, כוכבית 3029.
יותר ויותר ישראלים בוחרים בדלתות חמדיה, חברת דלתות הפנים עם המבחר הגדול ביותר בישראל.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם, התקשרו עכשיו, כוכבית 2468.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באוויר החרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. בוא ללמוד פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, בית הספר של איגוד חברות הפרסום. הזדרז להירשם.
לקביעת פגישת ייעוץ אישית תתקשרו עכשיו 03-579-2111. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של חברות הפרסום.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
תחרות עוגת שבועות המיוחדת מבית פיצלה בעיצומה. חושבת שבידך המתכון המושלם? רוצה לזכות בסופש זוגי וב-1,800 שקלים במזומן? שלחי את מתכון עוגת השבועות שלך כבר עכשיו לאתר כל חי או לפקס 03-578-5541, ואולי את תהי הזוכה החגיגית.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים בתוכנית מאוד 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 מיוחדת, מנסים להתקרב, לגעת באנשים שהם אינם רואים או קשה להם לראות, מתקשים בראייה, ואנחנו רוצים קצת להבין את מצבם הנפשי, עם מה מתמודדים, והכל בכדי קצת לשבור את הקרח, קצת להבין שמדובר באנשים נורמטיביים, ושאנחנו, הבעיה אצלנו. אנחנו פוחדים כי אנחנו לא מכירים ואנחנו לא יודעים מה יכול פתאום לקרות, או אני לא יודע בדיוק ממה אנחנו פוחדים, בדרך כלל אומרים שהפחד הוא נחלת חוסר הידע. אז אנחנו נמצאים בשיחה כרגע עם נתנאל, נכון? נתנאל על הקו?
כן, 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 איתך, איתך.
אוקיי, טוב, אז תראה, איתך נתנאל, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר קצת, אני אגיד לך מה, כשהיינו בפרסומות, אז החלטנו שאיתך נדבר על הקשיים בצורה היבשה שלהם, ואחרי זה ננסה לנתח עם העובדת הסוציאלית שנמצאת פה, עם ליאת ועם עדינה, את הנושא של, את העומק של זה, את מה בנפשו של האדם שאינו רואה. אז אתה אומר שאתה למדת במוסדות רגילים. איך זה להיות ילד שנראה שונה, כי בסך הכל לבקנות זה דבר שנראה בחוץ?
זהו, אצלי השוני הוא חוץ מהקוצר ראייה, הוא שוני חזותי. כן, אם כי גם בזה יש רמות מסוימות. אם כי אני אגיד לך את האמת, שאני הרבה חווה את הצלחתי בחיים, באמת שאצלי הייתה חברה מאוד תומכת. זאת אומרת,
הילדים... אתה יודע, אם אתה אומר חברה תומכת, ואתה משבח את אותה חברה, בוא נאמר, מי זאת החברה התומכת? מי במעגל התומך? אתה מדבר על הורים, אתה מדבר על מורים, אתה מדבר על ילדי בזה ספר, על קהילה שיותר...
זהו, יש פה כמה דברים. יש פה אפשר להגיד מבחינת ההורים, שאומנם ההורים שלי אולי אני לא יכול להעיד עליהם, אבל מה שמאפיין, אבא שלי הוא איש ציבור, הוא יהודי חשוב, ובעצם הוא אדם מנהל בנשמתו, ומה שבאמת אפיין אותו שהוא האמין בי, ברמה כזאת שאני בן בכור, כן, הוא לא עשה לי הנחות. אתה מבין? הנטייה היא, יש לאנשים כמונו בעיה, כאילו קונפליקט משתי הכיוונים. השאלה היא מה לדרוש מבן אדם, והשאלה היא מצד אחד גם אם לא תדרוש ממנו, הוא לא יממש את הפוטנציאל שלו. ניתן לומר שהוא התייחס עליי כילד רגיל לגמרי, והוא דרש ממני יותר, לא רק פחות, גם יותר.
זאת אומרת, הבעיה היא לא שלך, הבעיה היא של אבא שלך שהוא צריך לדעת איך להתמודד איתך.
לא, הוא דרש ממני טוב, הוא ידע מה יש לו, ואם במבחן הצלחה הוא הצליח, אני אסתיך את דוגמה, לשם הדוגמה, 5 מבחנים ברבנות.
אוה.
אז כנראה שהוא הבין שהוא יכול לדרוש.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני באמת, אני אגיד לך, תראה, אני ככה קצת קוטע אותך ברצף, כי אתה יודע, בתוכנית באמת, אנשים אוהבים לשמוע את השאלות וגם את התשובות. תגיד לי, אדם שהוא מוגבל, וזה לא מילה גסה, ודאי אדם כמוני שעושה כבר, איך אומרים, מרבית חייבים מוגבלים. אדם מוגבל, אין לו צורך להוכיח כל הזמן, אני לא מוגבל, אני יכול להשיג יותר?
יש צורך, הצורך הוא בראש ובראשונה להוכיח לעצמך. לפני שאתה מוכיח לאחרים.
זאת אומרת, זה דרייב רציני ביותר, זה מנוע רציני ביותר לבן אדם, שהבן אדם יודע... שהוא צריך...
תקשיב, זה להוכיח לעצמך שאתה תלמיד טוב. זה להוכיח לעצמך שאתה אדם לא פחות מכולם, שאתה אבא לא פחות מכולם, שאתה בעל לא פחות מכולם. זה בפירוש, בפירוש כן.
וזה מייצר אנשים... וזה מייצר אנשים מאוד איכותיים.
כן, תראה, תמיד יש בו קצת קושי שכאילו... אתה כל הזמן כאילו... אדם גם אוהב שיקבלו אותו כמו שהוא. בוא נגיד לך את האמת. אבל כן, אדם מוכיח לעצמו, אם כי אני חושב שבשלב מסוים אדם צריך לחיות בשלום עם עצמו, כאילו לקבל את עצמו בלי לעשות את עצמו מבחנים כל הזמן.
בלי לקבל אישורים.
כן, בפירוש הדבר הזה הוא מנוע צמיחה. בפירוש הוא מנוע צמיחה. יש בו סיכום מסוים, אבל בגדול כן הוא מנוע צמיחה, בפירוש כן. תראה, שוב פעם, מי בדרך כלל מי שדורש ממך הוא מאמין בך, זאת אומרת, הוא מאמין שיש לך סיכוי. אני אתן לך דוגמה אחת קטנטונת שתבין. אני הייתי דוגמה, נכון, אני לא זוכר אם זה היה אולי כתבה ווחת, והיה איזה סוג פעילות מסוימת בתלמוד תורה, בעקבות איזה מבצע שנעשה, הביאו כמו סוג של מלא דוכנים עם פעילויות, שמי שהיה מצליח בהם מקבל פרסים. היה לי חבר טוב, שבאמת היה חבר מאוד טוב שלי. הוא התכוון בעצם לעשות לי טוב. היה סוג של משחק שהיה כמו חוט טייל כזה ישר, ועליו היה חישוק, והיה צריך כאילו להעביר את החישוק בלי לגוע בחוט, באותו חוט טייל, כן? עכשיו היה מסלול פשוט של ילדים קטנים, כאילו שהיה חוט חשמל ישר כזה, והיה מסלול יותר מסובך, עליות, מורדות, וכאילו לא יתקע. עכשיו, הוא רוצה כאילו לעשות לי טוב, הוא נכנס שנייה לפניי לאותו מי שהיה אחראי על המתקן הזה, כאילו הסביר לו את המצב שלי, ואז בעצם כמו שהייתי ילד גדול, הוא נתן לי את המסלול הקל. עכשיו, אני מבחינתי, יותר מבדת מודע, חשבתי שלפחות מגיע לי הזדמנות לנסות את זה, וכאילו הרגשתי מאוד קשה עם זה שבעצם כאילו לא נתנים לי סיכוי. אני אגיד לך דמי שזה גם השפיע עלי שאמת כאילו, כאילו נכשלתי כמה פעמים, לא משנה שכאילו התעלם מזה והביא לי את הפרס, אבל ממש הרגשתי לחם חסד.
ואת אומר שהרגשה הכי גרועה שיכולה להיות, ועל זה נדבר בהמשך, זה הנושא של לחם חסד.
כן, כאילו תראה, אני אומר שאדם צריך לקבל עזרה במה שהוא לא יכול, וזה מאוד מאוד חשוב שיכירו ויתנו לו את מה שהוא לא יכול, אבל שגם יכירו במה שהוא יכול. ותדע לך שאנשים כמונו, רגע שישהו גאווה, אבל אמא שלי פעם אמרה לי שאלוקים מפצה בדברים אחרים. כאילו יש יותר שכל, יש יותר יכולות, יש יותר זיכרון, ויש הרבה מאוד. ובראש ובראשונה הורים שיש להם, אני פעם הרציתי, אני מכיר את הגברת מלכה ואיזו קבוצה תמיכה שפעם הרציתי, ושם בפני הורים צעירים שיהיו להם תינוקות לקויי ראייה, וזה מאוד מאוד תלוי כמה הורים מאמינים בילד, וכמה הורים מאמינים שהוא יכול, וכאן הם נותנים לו את הקרדיט ואת הסיכוי. זה מאוד 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 משמעותי. זה נקודה אחת של קבוצת של תמיכה. התמיכה השנייה זה באמת חברים. אף פעם לא הרגשתי שוני מהותי. אני מקווה שככה המצב אצל כולם, אבל לעצמי אני יכול להגיד לך שבאמת, היה לי חברים מאוד טובים. באמת, לא הרגשתי, תראה, היה לי קשה דוגמה, משחקי כדור, כן, אני לא ראיתי את הכדור, היה דברים ש... גולות, לא כל כך יכלתי לשחק בכל דבר, אבל אני דווקא תתפלא, הדבר שאני חייב לעשות בעולם הכי זה לקרוא ספרים.
אוקיי,
כן, אני גם קורא בתורה באופן קבוע, תתפלא, כן, זה דבר שאני חייב בעולם. אני מאוד נהנה מקריאה, אני קורא קרוב, קורא קרוב מאוד.
קורא קרוב אבל קורא.
כן, אפילו קרוב מאוד, אבל קורא. תראה, היום יש אתם עזרים טכנולוגיים שלא היו בזמני, שלא היו בזמני, התמסים שהשתכללו, אם כי גם בזמני כתור ילד, אני אגיד לך את האמת, היה דברים, היה דוגמה משקפיים טלסקופיות, שאני כאילו התביישתי לקחת. היום אני מצטער על זה, היום אני אומר כאילו, אתה יכול לתת לעצמך את היכולות כאילו, בצורה בוטה, אל תראה את האנשים ממטר כאילו. כי באמת, אם אתה...
ובצורה צינית אתה לא רואה אותה ממטר. כן, תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע שאתה...
כאילו אם אתה תאמין בעצמך, אז גם לא יצחקו עליך, אתה מבין?
אתה יודע שאתה מדבר פה ויושבות פה ליאת ו... ועדינה, וממש ככה רוצות להגיב, אבל אני הזהרתי אותן קודם, אמרתי להם שברדיו בדרך כלל זה one at a time, כל פעם מישהו אחד מדבר, כי אם לא אז ממש לא שומעים, אז יש לך את האפשרות עוד להיות איתנו על הקו?
כן, כן, אין לי בעיה, אני ידעתי שאני אצטרך להישאר עליי, לא כאילו.
כן, טוב, אז בוא אני אדליק להם ככה את המיקרופונים, ואני רוצה קצת לשמוע. עדינה, אני רוצה קודם כל לשמוע ממך.
כן.
את יועצת חינוכית ומנחת הורים, תאמרי לי, ההורים שנופל עליהם, ואני בכוונה משתמש במילה נופל, עליהם, נופלת עליהם הבשורה שיש להם ילד שאינו רואה, וזה בדרך כלל בגיל מאוד קטן, תעזרי לי באיזה גיל...
שוב, זה מאוד תלוי, יש דברים שבעצם אפשר לדעת עם הלידה, יש גם מחלות גנטיות שעוברות מההורים לילדים עצמם, אז ברגע שיש שההורים שיש את הלידה, אז בעצם עושים את הבדיקות.
אבל באיזשהו מקום מגיע הבשורה.
כן.
אוקיי.
כן.
מה הדבר הראשון? תני לנו את הרגשות, בוא נפרק את זה לרגשות.
כן.
מה הדבר הראשון שלדעתך קורה להורים כשהם שומעים שהילד שלהם אינם רואה? אז כשהוא תינוק זה בטח פחות משמעותי, כי הוא תינוק, נכון? או לא?
זה מאוד תלוי. אם באמת הבעיה היא בעיה גם שנראית חזותית, עיניים גדולות או חוסר עיניים בכלל, או כמו שנתנאל הזכיר, לבקנות, אז בהחלט יש גם את העניין של בושה, אבל הדבר הראשון שבעצם הורים מרגישים זה את האבל. תחושה, יש את השיר, סיפור הידוע של ברוכים הבאים להולנד, שהורים מצפים, השיר הזה מספר על הורים שאחרי החתונה מצפים לנסוע לאיזשהו טיול, למקום מסוים, לאיטליה, ומתכננים את כל המסע, והטיסה יוצאת לדרך, ואיזשהו אילוץ טכני הם מגיעים להולנד. ושם הם צריכים להתמודד, מה זאת אומרת? אנחנו לא יודעים את השפה, אנחנו לא יודעים איפה ללכת והכל. וגם הורים לילד בעצם עם נכות בכלל, וביניהם גם עיוורון, בעצם מתמודדים עם השאלה, כמו שאמרה לי פעם אמא, גידלתי 4 ילדים קודם, אבל ילד עיוור אף פעם לא היה לי. אז אפילו היא לא ידעה דברים מינימליים של ילד הולך עם תיק לבית ספר. ילד... מא' לתף, מה מותר, מה אפשר לבקש מילד, כמו שנתנאל, הרב נתנאל אמר, לדרוש מילדים, זה הדבר, באמת תהליך מאוד מאוד לא פשוט, שהורים עוברים בין השלב של הגנת היתר, של רחמים על הילד, של הקושי, של ההכחשה, של כל התהליכים הרגשיים שהורים עוברים, לבין השלב של להגיד לילד, אוקיי, אתה לא רואה, לא רואה טוב, לא רואה בכלל, ונתאמץ, ונעשה.
אז עוד רגע נמשיך עם העניין הזה, ונשתף גם את ליאת, אבל מסמנים לי פה שיש מישהו על הקו שממתין, ואני ממש מצטער, שאני הבנתי שמי שמחכה על הקו זה נתנאל, אבל יש לנו עוד מישהו על הקו, אז בבקשה, הלו? שלום וברכה.
הלו.
כן, שומעים, רק לכבות בבקשה את הרדיו אצלך, כי יש הרבה הד.
כן, אני רציתי להגיד שאני מאוד מזדהה עם נתנאל, ויש קרטיקונוס, ואני לא רואה יותר מ-30%.
רגע, רק שנייה, הרבנית, את משתמשת במונחים שמרבית מאזיננו אינם מבינים.
אז אני אסביר.
במילים פשוטות.
כן, קרנית עקומה.
כן.
יש לזה מגיל קטן מאוד, ואני רוצה לנחם את נתנאל הזה, שאני בעצם 59 כבר, וברוך השם עברתי, יש לי כבר ילדים נשואים והכל.
אני אגיד לך את האמת, לא נראה לי שנתנאל צריך נחומים, את יודעת, נתנאל תענה לה.
זה לא כל כך נורא, זה לא שזה לא נורא, זה לא פשוט. אני יש לזה מגיל קטן, וכשזה התחיל, כשהייתי ילדה קטנה, זה היה מושג מאוד מזעזע, כי מי ידע מה זה קרטיקונוס, היום כבר כל רופא רואה את זה אצלי, ואני כל הזמן עובר בדיקות, אבל אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, והמורה אומרת לאמא שלי, ילדה יש לה בעיה בעיניים, תקחו אותה לדוקטור לידידיה ברחוב יפו, אני לא אשכח את זה עד היום. אמא שלי הייתה ילדה יתומה, אבא שלי יליד מהשואה, אז הם היו אנשים שלא כל כך ססים ללכת לטפל, אבל המורה אמרה, אז היא לקחה אותי לידידיה. לא אשכח עד היום הזה, לוקחת אותי לידידיה, וידידיה אומר לה, תשמעי, לבת שלך יש בעיה רצינית בעיניים. ואת חייבת לרוץ איתה לשער הצדק. ואמא שלי, מה זה קיבלה אלם? וזכת לזה עד היום. היא קיבלה היסטריה, יצא מחנות, את עושה את עצמך, מה את עושה שטויות? תורה טוב, ואני זוכת בתור ילדה קטנה, פיתחתי לעצמי כאלה מנגוננים, שאני חייבת לעשות לעצמי שאני רואה. מגיל קטן התמודדתי. אני זוכרת שבסמינר הייתה לי הרבנית פרידמן, הייתה מחנכת של שנתיים, והייתה, כשהבנות שלי עלו בסמינר, ובלי עין הרגע מאוד חרוצות, אז היא צחקה עליי כמה גזר אחת, מה היה? אמא שלי באה לשפת הורים, אז היא אומרת לה, תשמעי, הבת שלך לא ראה טוב, יאללה שתאכל גזר, כבר נמאס לי מהשטויות שלה. עכשיו, היא הייתה תמיד מושבה אותי בשולחן שלה, ואומרת לי, תשבי פה ותסתכלי, ותמיד הייתה עוזרת, כל המורות עזרו לי. עכשיו, בגיל 18, הייתי צריכה לעבוד, ואז הלכתי לדוקטור ברקוביץ', פרופסור גדול. אבא שלי היה צריך את הכסף שלי. הוא חושם, כן? הוא בודק לי את העיניים, ואני לא אשכח איך הוא אמר לאבא שלי. רצחתם את הילדה. הילדה לא רואה יותר מ-10%. דווקא היום דווקא הרופא אמר שנורא 30% יותר, טוב? זהו, היא לא תראה כל החיים יותר מזה, אולי יעלה לה ל-30, אם היא תהיה ילדה מאוד מיוחדת. אבל זה מה שעשיתם. אז נתנו לי כן עדשות קשות, התחלתי לעבוד בביקור חולים, והיה לי מאוד קשה, כי מה שקרה בקרטיקונוס, בגלל שזה כל כך עקום, זה העיף לי את העדשה כל הזמן. אבל להיות הייתי הילדה הגיבורה, הילדה שתמיד מתפקדת ופנסיונרית, והכל צריך להיות 100%, אז תמיד הייתי מכניסה, מתמודדת, מחפשים לי את העדשה בתוך העין. 15 שנה זה כך הלך, אחרי 15 שנה, כבר אמרו, אי אפשר כבר לעשות את החלום, יסו משקפיים, אין, חבל על הזמן, כלום לא עוזר. עכשיו, דרך אגב, לא עוזר לקרטיקונוס, קרנית עקומה שום דבר. לא משקפיים ולא עדשות. יש אולי טיפולים, אבל מאוד מסובכים. עכשיו, הניתוח שאמור לעשות לזה השתלת קרנית, אמרה לרופא לא מזמן, שזה 5% עיוורון. עכשיו, לי יש בעיה שהגוף שלי לא קולט השתלים. אז אין לי סיכוי לעשות את זה.
טוב, אז תראי, אבל את יודעת, אני שומע בכל, בטמפרמנט, את ההצלחה ואת ה... איך אומרים?
כן, מה שיש, יש לי קצת גאווה, כן, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אני למדתי בגיל קטן להתמודד, כי אני, אצלי יש לי בעיה שהכל בה צריך להיות 100. הבית צריך להיות 100, אבל אם הוא צריך להיות 100, וגם הבנות שלי כאלה, ואם אני יכולת אותה, אבל לא משנה. אז למשל, אני זוכרת שהייתי ידעה קטנה, שלחו אותי לערב ברנסטופה לשאול שאלה של אוף. זה ממש נורא, אבל אני מספרת את זה ממש תור גאווה, לא אשכח את זה. עליתי קו 39 במקום 35, אני זוכרת לפני שנים. אני מגיעה לשערי צדק הישן, שהיה הבניין הישן של פעם, ואני שואלת אישה אחת, סליחה, תגידי, איזה קו זה? היא אומרת 39, אני זוכרת בדיוק. תודה, וירדתי. הלכתי ברגל משערי צדק הישן עד 100 שערים. אמרתי, אני לא אוהבת. בשיא הגאווה אמרתי, תודה, וירדתי. זה היה שעת הליכה. והלכתי בחזור ברגל, באתי הביתה. עכשיו זה היה בית שאין להגיד שאת מסכנה. נתתי את זה והמשכתי לתפקד, כאילו שלא קרה לי כלום. היה לי מלא פשוט, אבל למדתי להתמודד עד היום. אני יכולה לעלות לאוטובוס לא נכון, ולא עוד אוטובוס, בדרך כלל אני שואלת. אני זוכרת שיום אחד הלכנו לקחת מבעלי חבלות, הלכתי 3 מדרגות ישר. מה זה ללכת 3 מדרגות ישר? אהבתי. קמתי ושכתי ללכת. אז מה שאני רוצה להגיד, היום למדתי להיזהר יותר, ואני לא עפה, ואני בודקת את המדרגה האחרונה. אבל תכלס, בניקיון זה הכי מצחיק שאני אני מנקה יותר טוב מאחרים. כי חוש הראייה שלי, וחוש הראייה, לא, חוש המישוש, וחוש הריח, מפותח אצלי בצורה, אין בלי עין הרע שאי אפשר להסביר את זה בכלל. אני ממששת גז למשל, אצלי זה כמו חדש, וכשהבת שלי מנקה אני אומרת לה, הנה פה יש תוכלוך, אבל אם את לא רואה, אז אני נוסע להם יד, ונתן, את רואה את הגוש הזה? תוחקת עליי, משתגעת ממני.
טוב, כנראה שזה לא קל לחיות עם אמא שרואה כל דבר יותר טוב ממני.
נכון, זה מאוד קשה, לבנות שלי מאוד קשה, אני דורת, מה למה לעזור?
טוב.
זה המצב, אני לא חוותר, ובלי הנה כולם מאה, וכולם יש להם תוארים, ובלי הנה, יש לי בת אחת מרצה, יש לי, כולם ברוך השם, יש לי ראש כולל. מה שלמדתי בחיים, זה מה שאני רוצה להגיד לכולם, שאם אין ברירה, חייבים להתמודד. או שמתמודדים, או שמתמודדים. בחיים שלמדתי להתמודד.
מה שלא הורג מחשול.
ולהשלים בשמחה.
כן, יפה.
כן, ואני רוצה להגיד שלפעמים אני רואה אנשים שאני שמחה, שאני רואה יותר טוב מהם, וזה כזה, כשיש ראייה רוחנית ויודעים להשלים, אני רואה ממש נסים, ואני חייבת לעודד אנשים, זה לא נעים, אני לא אגיד שהנהגים אומרים, שטרן, הנה האוטובוס 2, בואי תעלי, אני אומרת לו תודה, כל הכבוד, אני לא מתיישת.
טוב, האמת היא
שבאמת... אני למדתי לבקש, סליחה איזה קו, זה כל מיני דברים.
כן, טוב, על זה אנחנו נדבר בהמשך, אז תמשיכי להזין לנו, כן. תודה מאוד שעלית לשידור,
כן,
אנחנו חייבים,
לא
חייבים.
זה לא כל כך סוף העולם, לקבל את זה בשמחה.
כן, טוב, טוב, יפה, 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 יפה. הרב נתנאל.
אני רציתי להשלים את דבריה, שבאמת היא צודקת שיש כמה, כאילו אדם משלים את עצמו בחושים אחרים. אני רק שומע את עצמי כפול שאני מדבר.
זה מה טכנאינו אומר? הכל בסדר. הוא אומר שהכל בסדר, שאתה יכול להמשיך לדבר, שאנחנו שומעים אותך ברור, ואתה יודע שבדרך כלל זה העיקר.
זהו, אני אומר, אני אתן לך דוגמה, באמת אתה מתרגל לשמוע יותר חד, או כמו שאומרת למשש, כאילו באמת יש, אדם מפוצה את עצמו, אני לא מכיר את המחלה שהיא אמרה, אבל המכנה משותף אצלה עוד, זה אפילו נשמע יותר טרגי שכאילו לא קיבלו את זה. זה מצד אחד...
כן, גם על זה אנחנו עוד מעט נתחיל פה לדבר עם הבנות שיושבות פה בשקט ובסבלנות, על איך באמת מתמודדים גם עם החלקים האלה של האי קבלה וכל מה שקרוך בזה.
אם כן, אני אגיד לך את האמת, שאיך שראיתי מורים, יש את האלם הראשוני, כמו שהיא אמרה, היא התבטאה במילה קשה, אבל זה האמת, כאילו סוג של אבל, כאילו סוג של, תראה, כל אדם חלם שיהיה לו ילד... ילד מצוחצח, מה שנקרא, יבוא לו ילד עטיפת ניילון, וזה לא ככה. אין מה לומר, זה האמת. אני יכול להבין את זה, אפילו שאני לקוי ראייה, כן? אבל אנשים משלימים די מהר, והבוגרים שביניהם, לא רק שמשלימים, גם מחליטים שהם ינצחו את החיים, מה שקורה. ואם זו הסתכלות נכונה של הורה, הוא גם יגיע לזה. הוא יגיע לזה. באמת, זה לא סוף העולם.
רגע, עדינה רוצה פה לומר מילה?
אני חייבת רק הרב נתנאל לומר... שאני חושבת שהמילה השלמה היא מילה מוחלטת מדי. אני חושבת שיש עניין של התמודדות. זאת אומרת, כל שלב בחיים שלנו מעמיד אותנו בפני ניסיונות, כמו כל אדם, שבו אנחנו צריכים להתמודד ואותו להתגבר, להשלים. השלב שבו היינו ילדים, השלב של הנערות, השלב של השידוכים, השלב של תעסוקה, השלב של הורות, אני חושבת על עצמי, בתור ילדה, לא הבנתי מה זה להיות הורה לקוי ראייה. לא חשבתי שעם דברים כאלה אני אצטרך להתמודד. היה ברור לי שהכל יהיה נורא נורא קל. לא שהוא לא קל, לא קשה, אבל הוא בכלל לא היה לי במודעות. זה משהו שאתם גם מרגישים?
להגיד לך, נתקלתי מאוד מאוד בקושי עצום. תראי, אני לוקח את הבן שלי לתלמוד תורה כל בוקר. כמו שהיא אומרת, אני למדתי לבקש. תראי, היום דוגמה שיש לך אוטובוסים, ובאמת המדינה מאוד, מאוד הנגישו יותר, ומאוד השקיעו בתחום הזה. תראי, יש לך יותר אחריות. כן, אני לך דוגמה, שאני עומד בצומת בר אילן, והבן שלי הוא בן 3, והוא כזה משתולל ורץ, ואני באמת בפחד היום איפה הילד ייעלם לי כל רגע, ואני, ואם הוא שנייה נעלם לי, אני לא רואה אותם, אני לא יודעת באמת, זה, יש את הקושי הזה תמיד, כן. זה בפירוש קושי, זה קטע קשה, אין מה לומר, כן, אני נמצא איתו בגן שעשועים, ואני משתדל לא לחנוק אותו, אבל אתה בקודם מפחד שהוא ייעלם לך, ואיך תמצא אותו עכשיו? איך תמצא?
אז זה מעניין, זה עוד חלק, זה עוד חלק מעניין של סליחה, איך?
זה באמת קו דק.
קו דק בין להיות הורה שאיך אומר, אתה לא רוצה שהילד שלך יסבול את העיוורון שלך, מהעיוורון שלך.
כן.
מצד שני, אתה עדיין הורה ואתה עדיין חייב, מוטלת לך אחריות לשמור עליו. אז זה באמת קו ככה שהוא דק, ואני מאמין ש... אבל אתה יודע מה? אני אומר את זה בצורה אולי המאזינים אפילו לא הבינו מה אני אומר, אבל אני אנסה להגיד, כי זה משהו עמוק, אבל מאוד 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 מעניין וחשוב. אני גיליתי, וככה אני קורא לזה, הרי בסך הכל אני עוסק בנפש, וזה התחום שלי, ואני חושב שאני עוסק בו מספיק שנים בשביל להבין אותו היטב. יש מושג שנקרא סט רגשות. לכל בן אדם יש איזה סט רגשות מסוים, ואני אתן דוגמה מאוד קיצונית. אני חושב שאף בן אדם שלא ישב בבית כלא, בתוך צינוק, לא יכול לעולם להבין, או בתוך הסט רגשות שלו, אין לו את הרגש הזה של איך זה להיות בתוך צינוק. אבל יש מושג של רגשות מגבילים. זאת אומרת, למשל, אני חושב שאדם שהוא מוגבל בהגבלה, כמו שאתה אמרת, שהוא לא רואה טוב, והוא פוחד על הילד שלו, והוא מצד אחד רוצה להיות הורה שלא מגביל את הילד, מצד שני, הורה שאחראי לילד, אני יכול להגיד לך שאם יש אבא שיש לו ילד היפר-אקטיבי, הוא נמצא על אותו סט רגשות, הוא מכיר את כל הרגשות. מצד אחד, הוא יודע שיש פה מגבלה שהוא לא רוצה לחנוק את הילד, מצד שני, הוא צריך להיזהר על הילד. זאת אומרת, זה יושב על אותו סט רגשות. ולכן אני אומר, אני מקווה שהמאזינים יבינו את מה שאני אומר, כי בעיניי, לא צריך להיות תמיד עם אותו סוג בעיה בשביל לטפל בבן אדם. אני חושב שבן אדם שיש לו בעיה של, בוא נאמר, אובדן בתוך המשפחה, כן? לא צריך שלמטפל יהיה אובדן בתוך המשפחה, בשביל שהוא יוכל ממש לטפל בסוג האובדן הזה. כי יש סטים של רגשות שאנחנו כולנו מכירים, ולכן אני חושב שפה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שאתה מאוד פוחד על הילד שלך, אתה לא רוצה לחנוק אותו, גם אני לא רוצה לחנוק את הילד שלי, גם בלי שאני עיוור, וזה בגלל שהוא יש לו בעיה. ולכן, אני חושב שזה ככה דבר שהוא... מאוד,
תראה, תרשה לי להיות נקודה רגישה בנקודה הזאת שאתה אומר שאין לי לגבי התשובה חד משמעית. אבל שאני זוכר שאני עמדתי בפרק השידוכים, מה שנקרא, שזה עוד סיפור בפני עצמו, תמיד עמדה הדילמה, האם לנסות ולחפש דווקא אדם בריא, שבעצם הוא אין לו שום מגבלה. מדרך גיסה, צריך לומר את האמת, אדם בריא בלגמרי, לעולם לא הבין את המגבלה של מישהו לא לגמרי.
למה?
אין מאוטו, רגע, הוא אני... מעולם לא היה שם.
אני יכול להגיד הערה מחכימה? ליאת, אני רוצה לשמוע גם אותך, ואני רוצה שאת תגידי לי אם את מסכימה עם מה שאני הולך לומר. אני הולך לומר דבר כזה, אני לא מכיר בן אדם שאין לו מגבלה. יכול להיות שאתה מתכוון, אדם בריא לגמרי, זה אדם שעוד לא...
שרואים, כן.
לא, שאדם שעוד לא הכיר במציאות שאין לו מגבלה. נכון ליאת?
אני מסכימה עם הרב.
או שהוא מחזיק את עצמו, כן.
אני מסכימה עם הרב, ואני חושבת גם שלכולנו יש אותו סט רגשות. זאת אומרת, הרגשות של אנשים עם מוגבלות הם לא ייחודיים להם. לכולנו יש קשת רגשות שכולנו חווים אותה, בעוצמה זו או אחרת, בעקבות מקרה זה או אחר. אבל אני מאוד מסכימה עם הרב לגבי הרגשות המקבילים שדיברנו עליהם קודם, ובגלל התופעה של הרגשות המקבילים, גם אדם בריא במרכאות יכול להבין אדם עם מוגבלות, במרכאות או שלא במרכאות.
ואתה הרב נתנה לא מסכים איתה.
להבין, כן, להרגיש אותו, זאת אומרת, אני לא הולך לבטא את זה בדיוק, זאת אומרת, אדם שהוא, בוא נגדיר את זה בכימות יותר נכון, הוא בריא פיזית, בסדר? מסכים איתך שלכל אחד יש חיסרון כזה ואחר, שהוא פחות ניכר או יותר ניכר, אבל אדם שהוא מחזיק את עצמו כבריא פיזית, להרגיש שאדם שהוא, יש לו מוגבלות פיזית, להבין מה זה אומר,
בוא נהיה כנים,
אנחנו לא נחיים כיסא גלגלים, באמת אנחנו מבינים איך זה?
אני חושבת שנתנאל מדבר כאן על הקו הדק באמת, אם ירושה לי, בין אמפתיה לבין הזדהות. שהזדהות היא באמת מקום של להיות באותו מקום של האחר, להרגיש את האחר בדיוק, והאמפתיה היא היכולת להיות קצת בחוץ וקצת בפנים, גם להבין את האחר, אבל מבחוץ. וזה שונה קצת, אחד מהשני.
ולכן שזה מגיע לשידוכים, אז בוא, את יודע, נתנאל, בתוכנית שלי כולם יודעים, אנחנו מדברים הכי בדרך ארץ, הכי בכבוד, אבל שום דבר לא נשאר מתחת השולחן ולא מסננים מילים. אתה בא ואומר שאם בן אדם יש לו מגבלה כזאת או אחרת, זה לא חשוב אם הוא, יש לו ירידה בשמיעה באוזן ימין, או שיש לו ראייה בירידה, וכשהוא מגיע לפרק השידוכים, אתה אומר שאדם בריא אומר, למה אני צריך כביכול so called להתפשר, נכון? זאת המילה שאנשים אומרים? ולקחת בן אדם
כן.
שהוא לא בריא, נכון?
כן, אם כי זה לא, זה רוב הציבור, זה, אי אפשר להגיד שכולם חושבים בצורה הזאת.
אבל רוב הציבור.
אני אגיד לך, בכנות, אני נשוי לאישה בריאה לגמרי.
גם אני.
יש אפשרות להוסיף משהו?
כן, בוודאי, בוודאי, המיקרופון פתוח לך, אז את יכולה להגיד מה שאת רוצה.
אוקיי, מהפרספקטיבה שלי, אני יכולה להגיד באופן אישי, שאני נמצאת בעולם השידוכים כבר כך וכך שנים, כבעלת תשובה, ואני יכולה להגיד שיש הרבה דעות קדומות ויש הרבה רתיעה. זאת אומרת, אנשים באמת לא מכירים את המגבלות שלנו, זה לא מתוך רצון רע. אנשים לא מכירים את המגבלות שלנו ולא מכירים את היכולות שלנו. בעיקר שהיכולות של כל אחד הן באמת שונות, כן? של כל בן אדם עם מוגבלות הן שונות, ולכן אנשים מאוד נרתעים, אני רואה את זה ומרגישה את זה, חובה את זה, גם בקרב השדכנים, גם בקרב האנשים עצמם, אני יכולה להעיד שאני עדיין לא מצאתי, עדיין...
בעזרת השם, את יודעת שבתוכנית...
ישנה רתיעה, היא צודקת, אני מסכים עם זה, את יודעת שבתוכנית זה בכלל,
אני רוצה רגע לפתוח פה איזה סוגריים, ולומר לליאת, וגם למאזינים, אני חושב שלא דיברנו על זה, למרות שאני התרגשתי מזה, איך אומרים, זה נעשה בזריך חידודין חידודין, כשהיה פה באולפן, בחנוכה, היה פה באולפן מישהו, והתוכנית ככה נסובה על ניסי חנוכה, ואני אמרתי שגם לבית חם יש הרבה ניסים והרבה נרות דולקים, ואני רוצה להביא לאולפן את אחד הניסים המהלכים, ושיספר את הסיפור שלו, והגיע פה באמת בחור, וסיפר את הסיפור שלו, שהוא סיפור קשה מנסו, איך אני חושב שהוא אמר לי, אני חושב שזה היה, הוא אמר לי שאמא שלו חולת סרטן, והוא חולה בנפשו, ואמא שלו מרוב אהבה אליו אמרה לו שהיא מוכנה להחליף איתו. כאילו, אם אפשר בכלל ככה לשקול סבל של אנשים. אבל בכל מקרה, הוא סיפר את הסיפור שלו, ובסוף התוכנית שאלתי אותו, נו, ומה הצעד הבא שלך? כי באמת הוא עשה המון צעדים, והוא אומר לי, תראה, אני הייתי נשוי, והתגרשתי אחרי שחליתי, כי אשתי לא יכלה לשאת את המחלה שלי, ואני הבנתי אותה והתגרשתי, כי לא רציתי להכביד על חייה, ואני חושב שעשיתי עבודה מספיק טובה עם עצמי, ועכשיו אני ראוי לחתונה לפרק ב'. ואני אמרתי לו, תשמע, אני מברך אותך מכל הלב שבעזרת השם תבוא לאולפן ותבשר לנו עד חג הפסח שאתה התארסת. והוא מתקשר אליי, אני חושב שזה היה שבוע לפני פסח, והוא הודיע לי ברוב שמחה שהוא התארס, אבל הסיפור עוד לא נגמר פה. הסיפור היה שאני ידעתי שאולי יציף אותו בטלפונים וזה יכול להיות ככה לא לעניין, אז ביקשתי שאנשים שמבקשים להתקשר ולהציע הצעות, ידברו עם המדריך שלו. ומיד אחרי התוכנית, התקשרה נערה לאותו מדריך, ואמרה שהיא רוצה להציע את חברה שלה. תמיד זה ככה, לא? וברוך השם, מזה שהיא רצתה להציע את החברה, אז היא התארסה איתו והייתה באמת שמחה גדולה מאוד.
וואו,
החברה התארסה?
לא החברה, המציאה. המציאה עצמה התארסה עם אותו בחור, שהיא חשבה להציע רק לאותו בחור.
וואו, המאזינים לא רואים את החיוך שלי.
כן, אבל ניסים קורים ודברים טובים בעזרת השם יכולים לקרוא עוד בזאת השנה הזאת.
בעזרת השם.
כן, אז בוא ניגע רגע באמת, אז איך באמת אתה חושב ש... אדם שהוא so called עוד לא גילה את הנכות שלו, ואני קצת ציני היום, עוד לא גילה את הנכות שלו, אדם שמחזיק מעצמו אדם בריא. והוא שואל את עצמו, למה אני צריך להיכנס לתוך מקום שיגביל אותי בחיים. השאלה היא בעיניך נכונה או לא נכונה? אני לא מדבר על המציאות, כי המציאות היא ודאי נכונה. אני שואל אם השאלה נכונה.
מה זה נכונה? תקשיב, אדם מסתכל ביזנס נטו, מה שנקרא, כן? החיים הם שוק, כאילו, אתה שואל על פי האמת או... בוא, אני אלמד אותך יותר, ואם היה לך ילדים, ואתה צריך לשאול בשביל הילדים שלך, מה היית עונה? אתה מבין? זאת השאלה. אדם רוצה את הכי טוב בשבילו כרגע, הוא לא מחפש לתקן את העולם. אנשים שמוכנים לקפוץ לעגלה הזאת זה אנשים עם ראש יותר גדול. זאת אומרת, אנשים שמאמינים שמתחת העשב נמצא מרגלית, או...
נפל לנו מהקו? נתנאל? שקט. נתנאל לא על הקו. טוב, נעלה אותו מיד על הקו. מה התשובה שלך, ליאת, לשאלה הזאת? כשאנשים באמת שואלים את עצמם שאלה, אנשים הם נהדרים, הם נפלאים, אבל החיים לצידם זה לחיות, זה כאילו לחיות, נתנאל על הקו, נכון?
כן, כן, כן. אני לא נפלתי בכלל, שמעתי אותך כל הזמן.
טוב, אבל אנחנו פה באמצע לפנות לליאת, אז בוא תמתין איתנו רגע.
בשמחה, אין לי בעיה.
אני שואל, אם אנחנו דנים, ואת כעובדת סוציאלית שעובדת בעיקר ככה עם בוא נקרא לזה, עם הבעיות, עם הקשיים הנפשיים, עם האתגרים הנפשיים, איך את רואה את זה מהמקום שלך, כשאת צריכה לא לעזור לעצמך, אלא לעזור לזולת עם השאלה הזאת? מה התשובה שאתם, כקבוצת אנשים עם מגבלה, מה אתם עונים לעצמכם?
אני חושבת שזה איזשהו מאזן. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מתחתן עם מישהי שהיא לא בריאה, so called, או שיש לה איזושהי מוגבלות, מאוד יכול להיות שהיא תוכל להעניק לו דברים אחרים שלא אין. ולהשלים אותו. אני מעלה בעיני רוחי איזשהו זוג שבאמת הוא בריא, so called, והיא עיוורת, איננה רואה, ויכולת ההכלה שלה אותו היא מאוד מאוד גבוהה, ומה שהיא יכולה לתת לו ברגשית זה משהו שהוא מאוד זקוק לו, ויכול להיות שהוא לא היה מקבל ממישהי אחרת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מקום של השלמה. ואני גם מתחברת למה שנתנאל אמר על המרגלית שנמצאת מתחת לעשב, כי הרבה פעמים החיבור בעצם האמיתי בשידוכים הוא חיבור של נשמות, נכון? הוא לא חיבור של גופים. החיבור הוא חיבור של נשמה לנשמה. והרבה פעמים באמת, ברגע שעושים את הצעד הקטן ומצליחים לראות מעבר, זה מאוד מאוד פותח.
אבל זה באמת, אני חושב, כמו שנתנאל הגדיר את זה, זה מגרש, זה משחק במגרש של גדולים.
נכון, זה לא מחייב אף אחד.
זה לא לאנשים קטנים, כי אנשים קטנים עושים השוואות אפילו הרבה, 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 הרבה יותר קטנות. אני יכול לומר לכם, שוב, אני לא דן, אני לא שופט, במקצוע שלי, החוזקה הכי חזקה שיש, זה לא לשפוט ולא לדון. אבל